אנחנו אוחזים בסוגיה שמבחינת הנושא שהסוגיה מציגה זה נושא אחד, ולאמיתו של דבר זה סוגיה מלאה בבירור וליבון יסודי של כמה משאלות היסוד המובהקות שיש בעולם של חלקות הפירות. ואני מציע שאת ההקשבה לשאלות שהסוגיה מעלה ולמושגים שהיא מבררת והרעיונות שיש בה, שנעשה את זה תוך כדי הקריאה הצמודה בתוך הסוגיה עצמה, ואז ננסה לסכם לעצמנו את התמונה שתתבהר יותר ויותר העולם של ברכת הפירות. אז כאילו סוגיה מתחילה, מישהו שרוצה לקרוא אולי? מישהו שמתנדב? דביר, אתה מוכן להתחיל ככה? בסדר? בבקשה. מה השאלה שהגמרא מתחילה? מה ישנה?
מה ישנה יש?
כן, במקרת נושא הסוגיה, מה הסוגיה בעצם היא עושה לברר?
למה?
היא מתחילה בחוץ. במקרת הנושא, מה ישנה יין? השאלה שמטרידה אותה הוא היוצאים מן הכלל של ברכת הפירות. למה ליין יש ברכה מיוחדת? ועל רקע זה היא כמובן תשאל שלכאורה הוא לא היחיד עם התכונה הזאת, ולכן היה ראוי שיהיו עוד, שלהם עוד מועמד מוצלח שגם הוא היה אמור להיות עם ברכה מיוחדת. כי מה היה השאלה שלו? אי לימה משום?
להשתנה לעילויה, להשתנה לברכה, הרי שמן להשתנה לעילויה ולא להשתנה לברכה. לאמר רבי יהודה אמר שמואל, וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן, שמן זית ומרחים עליו בורא פרי.
כן, מה זה להבין, מה זה היה השתנה לעילויה? למה הכוונה? אז לפני שהגמרא מתחילה בשטנה לעילויה, בואו נגיד מילה על השטנה. איפה הגמרא תדון בתציג לפנינו בצורה יותר ברורה את השאלה של השטנה מול השטנה לעילויה? האם
תוכל ירק שאולה מול הדמושל, תוכל דמושל,
לאיפה? אתה צודק שזה יעלה בהמשך, אולי בסוגת שלקות. ולכן אני יכול להגיד לך שעדיין לא ישבו הרמים להחליט ללמוד כבר עכשיו סוגת שלקות. אבל זה בעיקר בגמרא שקמחא דחיתא, פשוט הסוגיה הבאה, שצריך ללמוד אותה יחד עם הסוגיה הזאת. שם הגמרא דנה בתפקיד האשתנה והאשתנה לעילויה בתוך עולם הברכות, שקריאה באותה גמרא מול סוגייתנו היא גם מעלה מצד אחד הכרה שאשתנה משפיע על הברכה, מצד שני הוא יכול להשפיע על איזה כיוון, תלוי. אשתנה הגמרא שם דנה, אולי הוא משפיע על נטישת ברכת הפירות לכיוון שהכל, נכון? מה שהגמרא דנה בקמחא דחיתא, השתנה לעילויה, מה הגמרא אומרת? הוא דווקא מביא אותו לאיזה מקום? שהוא משנה אותו גם כן, לברכה אחרת. איזה כיוון? של ברכה שונה, ברכה מיוחדת. כלומר, לגמרא ברור, בואו נשים לב, כלומר, הגמרא תבדוק, זה בעצם הדיון בקמחא דחיתא. אז בעזרת השם, לקראת הלימוד מחר, אני מבקש קצת יותר להסתכל שם. גם שם, וזו לא סוגיה ארוכה מדי. אבל בסוגיה שהקים לך דחיתה, מה שהגמרא דנה שם, האם שינוי חייב להשפיע על הברכה? ומה שעולה הוא שמה שהגמרא קונה השתנה, משפיע, של מה אני מברך. כבר מפסיק להגיד בורא פרי, אלא מברך אולי שהכל. ואילו השתנה לעילויה, מביא אותי לברכה מיוחדת. מה מציק לגמרא? ששמן זית הוא מצד אחד השתנה לעילויה, מצד שני מה?
אבל לא יכול להיות אותה ברכה.
מצד שני הוא נשאר בבורא פרי העץ. כלומר, הברכה לא השתנתה, כלומר, הוא בעצם לא מתאים לחלוטין לאותו עולם של כללים. אם אנחנו רוצים להבין למה השתנה משפיע על הברכה, ומה זה מיוחד בהשתנה לעילויה, ומה הכוונה, אני חושב שאנחנו צריכים קצת פשוט לקרוא את השורות הבאות בגמרא, לראות שם את רש"י, כי רש"י כאן זה אחד מהרש"ים הכי יסודיים בכל הפרק. הוא אומר דברים מדהימים, קצת הבנת העולם של ברכת הפירות, ומה עומד בשורש הדיונים שיש כאן למוראים. זה גם יסביר, לאור דברי רש"י, למה השתנה משפיע על הברכה, ולרקע זה נוכל גם לנסות להבין מה זה השתנה לעילויה, שזה ייקח אותנו יותר באמת לעולם של מיצים, פירות, משקים וכו'. אז בואו רק נקרא עוד שורה אחת ושתי שורות, ואז ננסה להסביר את הדברים, כן? מה אומרת הגמרא? מה התשובה שלה? אמרי אתה משום? דביר, אתה רוצה להמשיך?
אמרי אתה משום זה לא אפשר. איך היא נבריך? נבריך בורא פרי הזית, פר הגוף הזית יקרה. הוא נבריך עלי בורא פרי
הזית. עד כאן התשובה של הגמרא. כשמה הגמרא כאן עושה מבחינה עקרונית? מקובל עליה ששמן זה השתנה לעילויה. מקובל עליה שהשתנה לעילויה, מה הוא חייב לגרור בעקבותיו? שינוי בברכה. אי אפשר להישאר בברכה, אותה ברכה שהייתה לפני השינוי. זה גם מקובל עליה. אבל היא רק אומרת שמסיבות טכניות, למה לא יכולנו למצוא נוסח, הנה היינו הולכים לתנים הרצריך תושע שלו המדינה, תכו לשי הגנון, אמרו, לא הצלחנו למצוא נוסח שהצליח להגיד את זה, ולכן מה עשינו? נשארנו בבורא פרי, כן? עכשיו, מה לא הצלחנו? מה הבעיה? למה לא להגיד באמת בורא פרי הזית? אז רשי כאן אומר את היסוד הגדול של כל הסוגיות כאן. מה רשי אומר? נקרא את זה. זית יקרה, ואבלי בורא פרי, הפרי. שהפרי קרוי זית, ואין זו בריאת שמיים, כי בידי אדם היא בריאה זו. אבל לגבי גפן, הגפן היא העץ, והענבים הם פרי הגפן. אני אשכנזי, כן? הם פרי הגפן. כלומר, מה רשי אומר? רשי אומר פה דבר מדהים. כשאני מברך בורא פרי, מה אני רוצה שיעמוד לנגד העיניים שלי? הפרי. מה שאני רוצה. אני חייב לדבר, אני מתייחס לקדוש ברוך הוא כבורא. מה הקדוש ברוך הוא בורא? פירות. עכשיו, מה קורה כשזה משתנה? זה לא משהו. הקדוש ברוך הוא ברא, הוא לא ברא את הדבר הזה, הוא לא ברא בקבוק קולה. הקדוש ברוך הוא ברא פירות. מהפירות האלה בני אדם ייצרו את הכל. נחזור הרבה להתבוננות בפסוקים שראינו, בזיית הפך תוך הלחם, עבוד רבי נתן. הקדוש ברוך הוא נותן לנו טבע גולמי. הטבע הגולמי הוא בדיוק מה שמבטא אותו ברכת הפירות. ואני רוצה להדגיש את הסוגיה הזאת, חייבים לפי רש"י לקרוא שבתוך הראש אנחנו הולכים בתודעה לא שעוסקים בברכות הנהנין אלא בברכות הפירות. ולסוגיה אומרת כאן שכדי לברך בורא פרי אני חייב מול העיניים שלי פרי, זה מה שאני חייב, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא. כבר בתודעה שלי אני עומד מול הבריאה האלוקית, והבריאה האלוקית נתנה לנו פירות. בני אדם לוקחים את הבריאה הזאת ומשנים אותה. אני לא יכול, אסור לי לייחס לקדוש ברוך הוא, להגיד שהוא ברא כמו שבני אדם עשו. את זה אני לא אומר. ולכן אומר רש"י, כשאני ברך בורא פרי הגפן, הגפן הוא השם של מי? הוא השם של העץ. אז מי הוא פרי הגפן? הענבים. ולכן בעצם שימו לב, כשאדם מברך בורא פרי הגפן לדעת רש"י, הוא לא מברך על היין באמת. כי הקדוש ברוך הוא לא ברא יין. מה הקדוש ברוך הוא ברא? ענבים. ובני אדם בחוכמתם יודעים לקחת ענבים ולהפיק מהם יין. ונסביר מי אתה השתנה לאילויה. ולכן אתה יכול לברך בורא פרי הגפן ואתה לא מייחס לקדוש ברוך הוא את היין, אתה מייחס לו את הפירות שנתן לך. לעומת זאת בזיתים לא היינו מברכים בורא פרי הזית, אז הזית הוא לא שם העץ אלא שם הפרי. ולכן, מהו הפרי של הזית? שאני אומר פרי הזית. מהו הפרי של הפרי? השמן. יוצא שלו הייתי מברך בורא פרי הזית, הייתי מודה לקדוש ברוך הוא על כך שהוא ברא שמן. והקדוש ברוך הוא לא ברא שמן. את השמן ניצרתי בבית בד. ולכן, אני מדגיש, במסגרת ברכת הפירות, אני לא יכול לברך בורא פרי הזית, כי ברכת הפירות היא לא מייחסת לקדוש ברוך הוא, הוא לא מתארת אותו כבורא של התיעוש, העיבוד שבני האדם עשו לי מזונם. הנקודה שלה הרבה יותר דומה לדברים שבו נאמרו פה כמה פעמים, בדברים חטא ביחס לברכת המזון בפשוטו של מקרא, והוא ששל מי הדגן בדברים חטא? שלך. ועל מה אתה מודה לקדוש ברוך הוא? לא על הדגן, על מה אתה מודה לו? על הארץ. על מה אני משבח את הקדוש ברוך הוא בבורא פרי הגפן? שהוא יצר לי ענבים, שהוא נתן לי פרי כזה. אבל אני לא משבח אותו על היין עצמו, כי הוא לא ברא את היין.
למה אתה מברך על העץ ולא על הפרי? זה לא מדיח את הלב שלנו. למה אני מברך על העץ ולא על הפרי ענבים? שניהם הקדוש ברוך הוא עשה.
הקדוש ברוך הוא ברא עץ, יש לו פירות, וזה אני אומר, זה מה שהוא ברא. הוא ברא עץ כזה. במסגרת ברכת הפירות, אני יכול להגיד בורא רק על מה שהקדוש ברוך הוא ברא. לעומת זאת, פה עולה שאלה מובהקת, הרי לכאורה יש ברכה אחת שבה אנחנו מייחסים לקדוש ברוך הוא דווקא את המוצר המוגמר, והוא מוציא לחם מן הארץ. אז אני חושב שהתשובה היסודית שצריך לומר יוצאת מתוך היסודות שהנחנו בשבועות הראשונים של הלימוד, שברכת המוציא לחם מן הארץ היא באמת לא ברכת הפירות. אתה לא מתאר את הקדוש ברוך הוא כבורא שם, אתה לא מדבר באמת על הצורה שבה זה נראה בטבע, היא ברכה שונה, היא ברכה על הסעודה, היא ברכת הסעודה לפניה. הלחם הוא זה שיוצר את הסעודה, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שם על זה שהוא נותן לנו סובה. לא על זה שהוא בורא טבע גולמי. אני אגיד את זה בצורה אחרת, אותו רעיון. ברכת הפירות לוקח אותנו לבראשית פרקים א' עד ד', לבריאה הקמאית הראשונית, שאותה הקדוש ברוך הוא מסר לבני אדם ואמר, אוף גוזל, כן? אוף הוא קדימה, תייצרו דברים. לאיפה לוקח אותי ברכי נפשי? הפרקת המוציא לחם מן הארץ, סליחה, לתהילים קוף ד', לתהילים קוף ד', דווקא לא מתואר את הבריאה הקמאית, אלא מה מתואר שם? מתואר שם ההשגחה המתמשכת, הקיום המתמשך של העולם, ידי הקדוש ברוך הוא. שם, משם נלקחה ברכת הלחם, משם נלקחה. והיא באמת לא רוצה להנחיח בתודעה את הקדוש ברוך הוא כבורא, היא רוצה להנחיח בתודעה את הקדוש ברוך הוא כמזין, כנותן לנו סעודות שנהיה סביעים. ויות וכך הדברים, אני אומר בתודעה שלי, מה שהסביע אותי, הרי זה לא משהו ברע באופן גמי, מה שהסביע אותי זה הלחם, לחם לבב אנוש יסעד. ויות ואני רוצה לברך אותו על זה שהוא דואג שהבריאותיו, בני אדם שהוא ברע, יהיו סביעים, אז אני מדבר על הלחם. הוא נתן לנו יכולת לסבוע, ואני לא מנסה לתאר אותו שם כבורא. הייתי כמעט אומר את הדבר הבא, התבועה בשדות, אני מאוד אוהב שיבולים, שתדעו, זה עושה לי משהו. זה גם מרומנטיקה אישית, כאילו, כשחיזרתי אחרי אשתי, אז היה, התחלנו בחורף והתחתנו בקיץ, אז לביתי את שדות החיטה, ככה, עם האהבה שפרחה, זה מלווה אותי עד היום, השדות חיטה. יש לי גם שדה חיטה שאני רואה מהבית, אני רואה להסתכל, כאילו איך הוא גדל. אבל בכל זאת, אחד הפירות, אי אפשר לאכול אותו. הוא לימד את הכוסס את החיטה. כן, מה מברכים הכוסס את החיטה? בואי פרי הלאה. לפי מי? לפי הבבלי. מה תוספת? אני בעל חוב, אני יודע. נראה שבתוספת מברכים משהו אחר. אבל לפי הבבלי, אתה צודק. מברכים, בואי פרי אדמה. כי בעולם הפירות, אם אני רוצה לגשת לדגן כאל פרי, הוא פרי אדמה. באמת, על מה אני מברך את אלוקים? שהוא בא לפני כפרי. אבל הלחם הוא לא בכלל שייך למרחב התודעתי הדתי של ברכת הפירות. לכן הוא לא מפריע לו לדבר על לחם, שאלוקים נותן את הלחם. כן, אלוקים נותן את הלחם. למרות שבני אדם עמלו וזרו וקצרו ודשו ואפו. אבל ברכת הפירות מקומה בתודעה הדתית, היא כשאתה עומד מול פירות, לדבר רק על הצד האלוקי של ברכת הפירות. ולכן, מצד אחד יאמרו לנו, זה כאמור נשלים יותר, כשנראה יותר את קמחא דחיתי בפנים, שאם הוא השתנה, ואת תברך ברכת הפירות, כי זה לא עשה אלוקים, אלוקים לא עשה פירות כאלה. זה השתנה, זה כבר לא, זה לא בורא פרי. וזה אותו דעה, אז מחלוקת תנאים, המוראים, סליחה, בין רב יהודה ורב נחמן, שרב נחמן אמר לכן דברך שהכל נהיה בדברו, כי זה כבר לא מה שאלוקים ברא. וכנגד זה, עכשיו בואו נבין יותר טוב, מה זה השתנה לילויה? ומה זה השתנה לילויה, לא מה את השתנה? איך הסברתם לעצמכם את העניין? מה זה השתנה לילויה?
משביח.
שהוא משביח אותו, כן. נו, מה הכוונה?
שזה דבר יותר טוב מהדבר הקודם, היה כאן שינוי.
ולכן?
אני לא יכול לברך על התמחה הקודמת, כי זה כבר לא פרי, זה לא הדבר של הקדוש ברוך הוא, זה משהו אחר. אז או שאני מברך על זה שהכל, או שאני, כמו שאמרת, יש לי אופציות, או מברך שהכל, או שמשהו מיוחד. עכשיו משהו מיוחד, רק אם זה
משהו. פה בדיוק נכנסים למקום מדהים, ותראו איך הסוגיה כאן מפרקת את לחם ויין, ומה שרואים את זה בתוך הסוגיה. כי תראו מה קרה לדגן, אני הולך עכשיו לחיטה. אם אתה אוכל אותו גולמי, כוסס את החיטה, כמו גרעינים, אז מה אתה מברך? בורא פרי אדמה. ברגע שהוא השתנה לילויה, אז הוא יצא מעולם ברכת הפירות, ומה הוא קיבל? ברכה. שיכולה להגיד שהלחם הוא מהקדוש ברוך הוא, נכון? אבל מה קרה כאן והשתנה לילויה של ברכת היין, והגמרא חשבה שיהיה אותו דבר גם לברכת השמן? מצד אחד השתנה לילויה אומר, ככה הגמרא חושבת כאן, יותר אי אפשר להגיד ברכת הפירות. למה? כי זה לא מה שהקדוש ברוך הוא נתן. אפשר להגיד בורא פרי העץ, כי אתה רואה מול הפרצוף שלך בקבוק יין, נכון? הרי לכן השתנה חייב להשפיע, ודאי למי? לרב נחמן. לרב יהודה אולי זה סיפור אחר, צריך לחשוב היטב. ורב נחמן שמתעקש שכל השתנה משנה את הברכה, אז הוא ודאי, הוא אומר, איך דבר בורא פרי עץ על בקבוק יין? לא ראיתי עדיין בקבוקי יין על עצים. יש לי בבית הלימון של קיבוץ אין צורים, אתם מכירים אותו בתוך עץ הבקבוקים? בקיבוץ אין צורים הם פיתחו באזור התעשייתי שלהם, הם מוכרים לימונים לבשמים כזה בתוך כהל, בתוך בקבוקים. תמיד החידה לאורח הוא איך הלימון נכנס לבקבוק. אז אתם יודעים מה הם עושים? הם משחילים את הבקבוקים על העץ כשהלימון הוא עדיין רק ניצן, ואז הלימון גדל לתוך הבקבוק. תראו, הנה עץ בקבוקים, אבל תדעו לכם שחוץ מפינוקיו שחשב שאפשר לזרוע כסף, למה לקבל? עץ כסף, כן? בקבוקים לא גדילים על עצים וגם לא בקבוקי יין. והקדוש ברוך הוא נותן פירות, ולכן אני בוודאי, אם אני רב נחמן שישתנה אמר, אתה יותר לא ברכת הפירות, אז אתה אמור לברך משהו אחר, יצאת מברכת הפירות. ולכן מה קורה ביין? והגמרא גם חשבה שאותו דבר קורה בשמן, שאתה מצד אחד ברור לך שהוא יצטרך לשנות הברכה, מצד שני הגמרא לא הפקיע אותו מגדר ברכת בורא ברכת הפירות. הרי מה כל הטענה של הגמרא? שאתה, זה אחד משנה את הברכה, מצד שני, אתה כן לברך על ברכת הפירות, ולכן מה ההקשנות של הגמרא? שאסור להגיד, בורא פרי הזית. כלומר, בניגוד ללחם, שהלך פשוט למרחב שונה לגמרי, לגמרי שונה, כן? הוא הפסיק להיות ברכת הפירות. זה נראה לי שזה פשט הסוגיה כאן. אני הכל עם רשי. זה נראה לי שזה רשי קורא נהדר את הגמרא. הגמרא אומרת, יין מצד אחד נשאר ברכת הפירות, מצד שני הוא לא יהיה ברכת בורא פרי העץ. כלומר הוא צריך לדבר דווקא על ענבים. ואם הייתי רוצה לדבר על ברכת השמן,
בורא היין,
זה בדיוק מה שאני אומר. לו הוא היה מופקע מגדר ברכת הפירות, אז היית אומר אשראי שנתן לנו יין, הקידוש לשיקורים בפורים, משהו כזה. אבל אתה לא עושה את זה, כן? אתה מצד אחד רוצה להגיד בורא פרי, מצד שני אסור לך לפי הכללים של רש"י להגיד את המילה יין, כי את היין מייצרים בני אדם. הקדוש ברוך הוא לא ברא יין, בני אדם מייצרים אותו. ולכן זה מצד אחד נשאר ברכת הפירות, אבל הוא כפוף לכללים של ברכת הפירות. שאתה מדבר על הבורא ואתה מדבר על הפירות. מצד שני הוא בעצם הפך להיות מהאמירה הכללית בורא פרי העץ. מה הוא הופך להיות? בורא פרי עץ הגפן המיוחד שיש לו פירות מיוחדים. על זה אתה מדבר. כלומר שזה עץ מיוחד. ומה שהגמרא אומרת הוא שברכת שמן זה מה שהוא היה זוכה גם כן. מולו שמן היה, הייתי אומר עקרונית, שהוא ראוי לברכה מיוחדת. שמן גם היה ראוי לברכה שמשבחת את עץ הזית. בשלב הראשון הגמרא אומרת, אבל המתכונת של בורא פרי לא מצליח, כי בורא פרי הזית לא, זה אותה ברכה, זה ברכת הפירות. ואז היא דוחה את זה, ולכן צריך ללכת לכיוונים שונים לחלוטין, והיא דוחה, ואני רוצה עדיין עכשיו לבסס יותר את הכיוון הזה. היא דוחה את זה ואומרת, את הבעיה הזאת, עגנון היה פותר. מה הוא היה אומר לך לברך? בורא פרי עץ הזית. או בלשון אחרת, מה שעולה בסוגיה כאן הוא, שאני רוצה את גם ברכת היין, ותיאורטית היא כרגע חושבת שגם שמן, לכלול אותם במסגרת ברכת הפירות, אבל במקום לברך באופן כללי שהם שייכים לעצים, לייחד את הברכה לדבר דווקא על העץ המיוחד הזה. אבל הפירות המיוחדים של העץ המיוחד הזה, כי כנראה יש משהו מיוחד בפירות האלו, וזה מה שנקרא השתנה לילויה. כן, מה זה השתנה לילויה הזה? אז בואו צריכים עכשיו קצת לפתוח יותר את העירייה לעולם בכלל של היין, שמן מול הפירות. ורק לפני שנרחיב את העירייה, אני רוצה להזכיר שהגמרא גם בלמדי עמוד א' ייחדה לנו ברכה על מסגרת הלימוד מקודש הילולים. מה הגמרא אמרה לעצמה? השכחן קרם, כל השאר מניין, כמה? ואז מה היא מוסיפה לרשימה? זיתים. לפני שבעת המינים, מה היא מוסיפה לרשימה? זיתים. המהלכים של הסוגיות הם כרוכים אחד בשני כמו אש ופתילה. לבבלי ברור שכשאני מסתכל בעולם הברכות, אני צריך למצוא, לחפש את ייחוד לדגן, תירוש ויצר. זה מה שהבבלי ברור לו. לכן בלמדי עמוד א' הבבלי חשב שאולי אני הצלחתי להגיע לברכה לכרם, קמה וזיתים, אולי הייתי יוצר שם. ואני כמעט משוכנע שזה מה שדוחף את הבבלי גם פה. אבל כשהבבלי שואל שמן מסכן למה אין לו ברכה, הבבלי היה משוכנע שכמו שיש ברכה מיוחדת לתירוש, כמו שיש ברכה מיוחדת לדגן, ככה גם אמורה להיות ברכה מיוחדת למי? ליצר. ולמה אין לו ברכה מיוחדת? וכאן אני חייב להגיד ברמת איך שאני למדתי משניות, בכלל לא הייתי חושב בכיוון הזה, ואני כל הזמן חוזר על זה. מה שאני מנסה כל הזמן להגיד לכם הוא שמה שמייחד את ברכת המוציא זה לא כי הוא דגן, אלא כי הוא כי הוא סעודה, כי הוא לחם. וכאן אני רוצה לתת לכם קריאת כיוון לסוגיה ענקית ומשות מדהימה ביופיה שנלמד אותה, גם חשובה מבחינה דתית. זה עולה בהמשך לסוגיה כאן, לכן אני מרשה לעצמי כבר להכניס אותה. זה הברכה שכולנו מברכים אותה לא מעט פעמים ביום, והיא לא נמצאת בכלל במשניות הפרק. איזו ברכה? בורא מיני מזונות, פשוט לא נמצאת בפרק שלנו. רק תקשיבו לביטוי בורא מיני, אתם כבר יודעים שברכת בורא מיני מזונות לא מגיעה מאיזה עולם? של ברכת הפירות, לכן זה לא נמצא בפרק. נגיד יותר מזה, מתי מברכים בורא מיני מזונות? בדרך כלל כשאוכלים משהו שהוא כבר לא פרי. כלומר, לפי כללי הסוגיה כאן, רשי, אני זורם איתו.
תמיד.
חוץ מכוסס. חוץ מכוסס. אבל מה קורה לו ויש כוסס את החיטה? הוא גם לא ברך ברמיני מזונות. יפה. או בלשון אחרת, ברכת ברמיני מזונות היא ברכה שהיא מופקעה באופן ברור מברכת הפירות. היא כאילו נראית יותר דומה לאיזה ברכה. על המועצים. מצד שני, ברכה שלא מברכים אותה לסעודה ועליכם. היא באמת מברכים אותה. כמו הצפיתה פה, תראה בשמואל. מה כבר רצית אותה? על מה מברכים אותה? חמשת דיני דגן.
יש שם גם את הארץ, כאילו יש את המוציא לחם מן הארץ, וגם איך שקשור לפירות, ארץ, מיני מזונות, זה לא
נעשה לגמרי. מה שאני אנסה להגיד הוא, שמה שנלמד בסוגיית בורא מיני מזונות, ותראו, הגמרא כאן כבר, יאללה, סליחה על הביטוי, כאבי בטן, על התפיסה של המוראים פה, כי היא יודעת שזה מסובך, גם בלשון של התנאים, וגם מבחינה מושגית זה מסובך, ואני יודע מה המושג שהמוראים חיפשו. התנאים דיברו בברכת הפירות, ברכת הסעודה. זה החשיבה של המשנה לפחות. והמוראים פה, כשהם קוראים את המשנה, במקום להגיד שייחוד הלחם הוא, אם יגידו זה רק בסוף הסוגיה, שייחוד הלחם הוא הסעודה, הם כל חושבים על מה? דגן תירוש ויצר, ולכן הם שואלים, ריבונו של עולם, איפה שמן? ולכן גם, מה יש למוראים בבבל? ברכה מיוחדת באמת לדגן. מהי הברכה הזאת? בורא מיני מזונות שהיא בין המויצי לבין ברכת הפירות, והיא ברכה שהיא ברכת הדגן לפי המוראים. אני אראה לכם ממד בתוספת, נבדוק האם באמת בתנאים זה ככה. מישהו פה כבר זרק קודם את השם של מי שבאמת משבש. רואים שזה באמת לא כך פשוט התפיסה הזאת. וזה מי עוד מברכים מזונות? על אורז, כי אורז באמת הוא מזון, הוא מסביע. בסין חיים על אורז, אבל אורז הוא לא חמשת מיני דגן. טוב, זה בחוק התנאים. רבי יוחנן בן נורי, הוא באמת בגבול. אתם יודעים מה ההבדל סך הכל בינו לבינם? כתב איזה מאמר, הסבא של אשתו של הרב יעקב, דוקטור מונק, היה כימאי מזון בחיפה, יודעים, ירא שמיים, עבד הרבה עם מערכות הכשרות בארץ. יש לו מאמר בתחום מן א', שהוא מנסה להסביר מה בין אורז לבין חמשת מיני דגן. זה אנזים אחד שהוא זה שגורם את ההחמצה, שהוא לא קיים באורז. וחוץ מזה, אורז יש לו את כל התכונות של הדגן, למעט האנזים הזה. שאלה טובה, אתה צודק, זה שאלה נכונה מאוד, שאלה נכונה. אני אומר לך, בהרכב הכימי של אורז הוא כמעט כמו דגן, גם חסר לו רק את האנזים, לכן הוא לא תופח. מה שחזר קורה מסריח, כלומר התהליך של התסיסה שמפרקת אותו, הוא לא קורה באורז, הוא תופח. כאילו, אם אתם תשימו אורז במים, זה יתפח, לא יותר מזה. גם אם תתחנו את האורז, כאילו, פשוט האנזים הזה לא נמצא. אז אני חוזר רק לסוגייתנו. ברור שהמנוע שדוחף את הבבלי, זה המנוע של דגן, תירוש ויצר, שזה בא לידי ביטוי, אני מסכם, בגמרא בלמדי עמוד א', שדיברה על זיתים, כרם וכמה, זה בא לידי ביטוי חזק מאוד בשאלה של הגמרא, איפה הברכה המיוחדת לשמן? וברור לגמרא בשלב הזה שהברכה המיוחדת ליין הוא בגלל השתנה, הוא לא קשור בכלל למה? לסעודות וכו', אין לו שום קשר. ייקח לה זמן עד שבתוך הסוגיה, מה היא תגיד? סעודה, נכון? ייקח לה זמן, זה לא יבוא לה בחינם או בקלות. וזה גם הרקע, אני סוגר סוגריים, לכל סוגיית בורא מיני מזונות, שבו התנאים יש להם ברכה מיוחדת דגן, כי המוראים חשבו במונחי דגן תירוש ויצר, הם לא חשבו כל כך במונחי פירות סעודה. זו חשיבה קצת שונה. הסוגיה הזאת, אבל ברור לה שיין ושמן הם באמת יהיו מה? ברכת פירות. מוסים, אנחנו צריכים גם לתת לעצמנו דין וחשבון. למה הדגן היה ברור להם יברח מברכת הפירות, ואילו היין והשמן לא יהיה בחומר ברכת הפירות. זה הכל נמצא בביטוי השתנה לאילויה, שאנחנו צריכים עכשיו סוף סוף להסביר אותו. אני אביא לכם גם מקורות מחזל שבזכות עמיחי וגדעון הם העירו אותי שחייבים להכניס את זה כבר היום, וגם קצת מהספרי ראיליה וזה שאני קורא. בסדר? אתם תראו מה זה בעצם השתנה לאילויה. אתה רוצה לשאול קודם?
כן, אני חושב שיש הבדל.
חשבתי שעוז
חבוד. יש נראה לי הבדל בין סחיטה לבין אפייה.
מצוין.
זה לא אותו עולם.
תסביר, נכון. אתה צודק באלף אחוז.
לא, אני לא ירדתי לסוף דעתו, אבל אין לזה מה הסחיטה גם קצת בשבת. הסחיטה היא שזו פעולה שהיא יכולה עכשיו לעשות אותה. כאילו משהו שהוא...
לעומת זאת, מה קורה
באפייה? זה תהליך אחר לגמרי.
מתוק ובדבש. שמעתם מה איתי אומר? קודם, כולם מכירים את איתי? ברוך הבא. אז איתי אומר דבר נהדר. מה סך הכל צריך לעשות בזיתים וענבים? כדי להפיק מהם את היין והשמן. סך הכל להפעיל עליהם קומפרסור, לחץ. אתה יכול לדרוך ברגליים, הזיתים, היות וזה יותר, פחות רכות, יש גרעין קשה, אז מה צריך לעשות? כדאי?
יש בקוס.
בבית בד, כן.
מי צנבים נחשב בשפה פה יין או לא?
סליחה?
מי צנבים נחשב בשפה פה יין או לא?
מיץ ענבים, האם הלכתית הוא יין שיקבל בקד בורא פרי הגפן?
לא, פה סוגיה, המיץ שיוצא מה...
כן, אני חושב שכן, למרות שהוא לא עבר תהליכי ציסה וכו'. זה לא משהו שהיה עולה על שולחן מלאכים, כלומר, בליל הסדר, הם לא היו מעלים את זה לשולחן. יש איזה הוכחות ברורות וסוגיות. אני לא אומר שלא לשתות מיץ ענבים, בליל הסדר דברו איתי על זה בהזדמנות. אני אגיד שאני שותה יין בליל הסדר, אוקיי? ואני דואג שהילדים שלי ישתו מיץ ענבים. בכל אופן, אני אגיד, מה שאיתי אמר הוא דבר נהדר, אתה לא לוקח את הדגן ופשוט הופך אותו על ידי לחיצה אחת על כפתור, אפילו אם זה כפתור קשה ישר ללחם. הוא צריך לעבור, תדעו לכם, שהדבר שבספרות חזל הוא דוגמה לעמל אין סוף של בני אדם, זה לחם. הרשימה הזאת של מלאכות שבת, של סידור הדפת, במשנה בשבת פרק שביעי, משנה ב', כל הפעולות מ... שם מתחילים בזורע, מי זורע עד אפייה, כבר הראו, שהראה את זה יפהפה, אברהם גולדברג, שכל הרשימה הזאת נמצאת גם, סליחה, גילה, כתב זה מאמר, כל הרשימה נמצאת בחזל בעוד מקומות, זה פשוט סידור עד הפת, והרשימה הזאת למשל נמצאת בבן עזאי, שמופיע בתוספתא בסוף ברכות, שהיה הולך להר הבית, והוא היה רואה המוני אנשים, כי זה מקום של התקהלות, הוא היה מברך ברוך שברא אלו לשמשני, אדם הראשון, כמה יגיעות יגע עד שהיה לו לחם. ואני, מה אני עושה? הולך למכולת, קונה כיכר לחם, ותודה רבה, מישהו אחר עושה לי את העבודה. עכשיו זה נכנס פה לשאלות שאני לא רוצה כרגע בשעה של אליטיזם דתי. בוולוז'ין למשל היו אומרים, אתם יודעים למה הניחו את פס הרכבת ממינסק לוורשה? שאפשר לעשות תחנה בוולוז'ין ולבוא ללמוד בישיבה. זה בא מאותו מקום, כאילו, שהקדוש ברוך הוא ברא עולם עשיר באנשים, שהם אלה שעושים את כל העבודה השחורה, כדי שיהיו הדמויות הקרובות יותר לאלוקים. זה מעורר שאלות גדולות מאוד, ואני אומר, שאלות שאני רוצה לדבר, אבל לא היום, אבל דבר אחד אני יכול להגיד, הלחם הוא שיא העמל האנושי, לעומת זאת, מה שאיתי אמר הוא נפלא, וזה אומר כבר עוד דבר איתי, שכשאני שותה יין ושמן, או כשאני מפיק יין ושמן, מה אני עדיין יכול להגיד לעצמי? שאם דיברנו קודם, אסור לי להגיד שקדוש ברוך הוא ברא את מה?
את הלחם.
אסור להגיד שהוא ברא את היין, אבל כן אני כן נמצא בתודעה הדתית שלי מול לחם. אני לא רואה את הקדוש ברוך הוא כבורא, אני רואה אותו כנותן לעולם תשתית קיומית. לעומת זאת, שאני עומד מול זיתים וענבים, הרי השמן והיין בעצם הם כבר בתוך הפרי שהוא ברא. בדגן הייתי אומר, הוא לא נמצא בתוך הדגן לחם. אתה צריך הרי מה לעשות לו? וגם להתפיח אותו. אתה צריך לעשות כל כך הרבה שלבים שהם בעיקר ההתפחה הוא השיא של האנושיות. זה הפירוק הכימי. אתה מפרק אותו, אתה בכלל הופך אותו למש. לעומת זאת, ביין ושמן, גם יין עובר תהליכי ציסה. אבל הם יוצאים מתוך הפרי, כביכול, מה אתה אומר לעצמך? שזה כבר נמצא פה, כלומר, שהקדוש ברוך הוא בורא ענב, הוא בעצם ברא באמת את מה? הוא ברא את פרי שיש בתוכו יין. על לחם, על דגן זה לא נכון להגיד את זה. גם שמן זה ככה, כשהדבר הזה נבין יושב טוב.
זה מה שסועק.
על שמן כן, על שמן כן גם כן. עכשיו אני אתן לך כמה נתונים שניקטתי מהקיימברידג' ה-World History of Food, ומי שאני אסרוק לכם, הדוד שלי חיים סולובייצ'יק, שכתב ספר ענק על פרק בתולדות ההלכה, הוא כתב על הדיונים על עניין נסך, יש פה 100 עמודים מבוא על יין, ענבים, המבוא הכי מקיף לפי מה שאני יודע בכל הספרות העולמית בתחום, בסדר? ויש פה ידיעות עצומות וניתוחים חדים מטעם, אז יש לו פה כמה עמודים על מה היו שותים באותה תקופה, איך התייחסו לשתיית מים וכו'. הנתונים שעולים הם מצירוף גם של הלכות וגם של ריאליה, הם יסבירו יותר למה חזל חשבו דבר כזה על הזיתים והענבים. וזה בא מצירוף, אני אתחיל מנתונים פיזיים. ממה שעולה בדיון בקיימת World History of Food, קודם כל נתחיל מזה שזיתים לא רואים לאכילה, איך שהם גדלים על העץ. מישהו מכם פעם ניסה להוריד זית מהעץ ולאכול? הוא מר ומגעיל. כל הזיתים שאוכלים, איך הם אוכלים אותם? בתהליכי כבישה. זה א', ב', הנתונים שהם נותנים הם מדהימים. כיום אחוז הזיתים שמגדלים בעולם שמשמשים לשמן הם 98% מהגידול הזיתים. התעשיית הכבישה היא כלום, היא כסף קטן. בסדר? עכשיו דברים דומים גם נכונים על הנביא, בואו אני אקח אתכם גם לשם. מה שעולה שם בתיאור שהם כותבים, שמה שאנחנו ענבים, הרי בניגוד לזיתים אפשר לאכול אותם, נכון? אפשר לאכול אותם, רק מה הם מתארים? שזה בזבוז לאכול אותם, כי מה אתה רוצה לעשות מהענבים שלך?
זה הריאה.
אתה רוצה לייצר מהם יין. עכשיו מה שהם מתארים הוא, הרי אנחנו יודעים בפסוקים מפורשים שאכלו ענבים, כן? אבל זה ברמת הפסוקים בדברים, כי תבוא בכרם רעיך, שבקשותו של מקרא, זה כל אדם שהולך בדרך והוא רעב, אז אין לו קיוסק, אז הוא יכול לקחת. חזל דרשו שהכוונה דווקא לפועל. מה שכתוב ב-World Cambridge History of Food זה, שבעל הכרם היה לוקח כמה ענבים ומרביץ, אבל שהוא ייקח את היבצו, את הכרם שלו, וילך לשוק וימכור את הענבים, זה דבר שלא עלה על דעתם של בריאות בימי קדם. הם חסו על הענבים שלהם. כלומר, הם פירות שלא יועדו לאכילה. ההבדל העצום בין יין ושמן הוא בין ענבים וזיתים, מה שענבים אפשר לאכול ואוכלים, וזיתים כבר לא. ואתם כבר מתחילים להבין שאילו פירות שבתודעה האנושית, גם איך שהשתמשו בהם, הם מיועדים למה? לנוזלים שבתוכם. וזה הם מיועדים. כלומר, למה אני אגדל ענבים? כי אני רוצה יין. למה אני אגדל זיתים? כי אני רוצה שמן. אז זה גידולים שנועדו לדבר הזה. לעומת זאת, בואו נשלים גם קצת מהנתונים, גם פירות אחרים יש להם מיצים בתוכם. אבל בימי קדם לא היו סוחטים אותם בשביל לשתות מהם מיץ. למשל מופיע שם שהשתייה הראשונה שנתועדת בתרבות המערב של מיץ ענבים, של מיץ תפוזים, סליחה, שהיום הוא משקי יסוד של האמריקאים, במאה ה-17. ובימי קדם אנשים לא היו סוחטים פירות אחרים בשביל המיצים שלהם.
אתה לך מצאו את התפוזים.
זה לא הספקתי לסוף את הכל, בסדר, אני רק אספר לך, כאילו בתחילת הדרך, אתה מתחיל לראות קודם כל בתזונה האנושית, באופן שבני אדם עשו, שהם התייחסו לפירות כנועדו לפרי, הם התייחסו לעומת זאת לזיתים וענבים כמיועדי המשקה שבתוכם, ככה הם ראו אותם. עכשיו, אני יכול להוסיף לכם, אם קצת תמיהים על שירת הבבלי, על ההבדל בין יין וזיתים, חיים סולובייצ'יק פה יש לו איזה פסקה שהוא מדבר על שבימי קדם הם חשבו שעץ הגפן הוא עץ מיוחד. עכשיו האמת היא שבחינה בוטנית הוא באמת כזה, כי כל עץ, גם עץ זית, איך הוא צומח?
לגובה.
איך עץ, איך גפן גדל?
ארוך.
זה ייחור שהוא שוכב כזה, אם לא תעשה לו הדליה הוא יהיה פרי אדמה אפילו, נכון? עכשיו, מבחינת אפשר להגיד, מה מיועד עץ? עץ יכול להיות מיועד ל... אני אעזור לכם. לצל, עץ יכול להיות מיועד לפירות, יכול להיות מיועד לנוי. גפן לא מיועד לצל. אלא אם כן נדלת עוד פעם, כי למה תדלה? גפן ממש נועד לפירות. הוא פרי עץ במובן שאין לו שימושים אחרים. בזיתים זה כבר סיפור פחות. הוא מביא פה, אני לא יודע אם אני אמצא את זה עכשיו, הוא מביא פה שירי שבח שהם כתבו על עץ הגפן, שהם כתבו שזה העץ הכי מיוחד מכל העצים. אני עזבו, אני לא בזבז את הזמן עכשיו למצוא את זה, אבל אני אקריא לכם את זה.
תמשו בזה גם אצל
בגפן, אחרי שהדלית אותו, אז אתה יכול לעשות גם את הדבר הזה, כן? טוב, אני בהזדמנות, אני לא זוכר את העמוד, אבל הוא מדבר על זה גם שעץ גפן, עכשיו עץ זית לא נראה מאוד שונה מעצים אחרים, אבל עץ גפן ממש לגמרי עץ שונה, הוא עץ שונה לגמרי, כן? עכשיו, הביטוי של הדברים האלה בהלכה, בוא, זה דברים שחמצתי בדף מקורות, וחבר'ה הורו אותי, זה בכמה וכמה הקשרים. האחד, עמיחי וגידון התעקשו שאני אצטט פה את המשניות בתרומות בפרק י' א', שהאמת היא שהגמרא בזה הבעלמה בלמד חטי מפנה למשנה הזאת. אתה צריך לקרוא שם את כל המשנה. וזה לוקח אותנו למספר הלכות שבהם זיתים וענבים מיוחדים מול כולם. אתה בטוח לפניך, גידון? אז תקרא בבקשה. משנה תרומות, פרק י' א'. הלכה ב' ומשנה ב' וג'.
דבש פורים ויין תפוחים וחומץ סיטבניות ושאר כל מי פירות של תרומה, רבי אליעזר מחייב קרן וחומץ.
אז זה הגמרא מביאה. ובוא, אני רוצה שתלך רגע למשנה ג', בוא תסתכל. אין עושים תמרים דבש
ולא תפוחים יין ולא סיטבניות חומץ ושאר
כי תרומה יש דין, בוא אני אסביר לך את הרקע. יש דין בתרומה שבלומדס קוראים לזה יש לו ניתן. אסביר לך מה הכוונה. התרומה היא מיועדת לאכול אותה כדרכה. הניתן, הכוונה, היא ניתנה לייעוד מסוים. ולכן, יש קטע מדהים בלמדנות של הרב מבריסק, בחיבור שלו לרמב״ם, בסוף במכתבים. שם הוא מסביר שאיסור של זר לאכול תרומה, אם הוא אוכל אותו, אז הוא עובר עליו מפורש לאכול. אם הוא משתמש בו למטרה אחרת בלי לאכול אותו, אז הוא לא עובר על עליו, אבל הוא פוגע בעשה של התרומה. כי תרומה לא מיועדת לדברים האלו. כלומר, תרומה מיועדת להשתמש בה כדרכה. והיות והיא מיועדת להשתמש בה כדרכה, אז לכן אסור לקחת תמרים ותפוחים וסדבנית ושאר כל הפירות, ומה לעשות איתם? לשחוק מהם מיצים, כי הם לא מיועדים לזה, כי פרי מיועד לפרי. כלומר, מתי נראה פרי מול העיניים שלי? כשיש פרי. כן? לעומת זאת תמשיך. אתה יכול לחתוך את התפוז לרבעים, אבל אתה לא יכול לשחוק, לזרוק לפח את הפרי ולהישאר עם כוס עם מיץ. זה לא, בתפיסתם, עכשיו אני כבר אומר למי ששואל, כמובן, יהיו על זה דיונים בין האחרונים, מה קורה בזמן הזה? שההרגלים השתנו, אבל מבחינת ההלכה היסודית, תקשיבו איך חז"ל מתייחסים, זה שתני לילויה, איך חז"ל מתייחסים לעולם הזה, תמשיך. אז אלה זיתים מענבים בבר, אין סופגים מרים בשום עורלה, אלא?
היוצא מן הזיתים ומן הענבים.
למה? כי היוצא מן הזיתים והענבים הוא הוא עדיין פרי. תקשיבו, הוא עדיין פרי. לעומת זאת, מה קורה לכל השאר שיצאו? זה כבר לא פרי, לכן אין אורלה, כי אורלה עשרה פירות. תמשיך. אין מביאים ביקורים.
משקין אלא יוצא מן הזיתים.
כי מה כתוב בביקורים? להביא
פרי.
להביא פרי. לעומת זאת, אתה לא יכול להביא מפירות אחרים, כי זה לא פרי. זה לא, פה עולה בבירור שהם חושבים שהיין הוא עדיין גילום הפרי. לעומת זאת, מיץ תפוזים הוא לא גילום של, הוא יצא מהתפוז, אבל הוא לא גילום שלו, ותמשיך. אין יותר משום משקה. בואו נעצור לרגע על השם משקה. אתם מכירים את שבעת המשקים? יד שחד דם. יודעים מה זה? יין, תעזרו לי. דבש, דבש, איזה דבש?
תמרים.
תמרים, אתם פתוחים? בטוח? אני לא בטוח. טוב, אני אבדוק את זה. אני חושב שזה דבורים. לא, זה חשוב.
היה פעם,
אז פעם
לא
היה. למה היה פעם דבש דבורים?
עד 40 דברים?
בוודאי שהיה.
עד 40?
למה אתה חרדל איתנו, תהילי? למה אתה משנת חרדל? חרדל בטר, אתה זוכר את חרדל?
לא, לא
הייתה פה. יש פה מישהו ששרד איתי את חרדל? אסף, נכון?
לא, לא הייתי פה מראה.
בואו אותך, שרד איתי לה? בואו שהיה דבש. אני אבדוק את זה, אני לא בטוח שאתה צודק. אבל תמשיכו, דבש, מה עוד? שמן, חלב, טל.
טל?
כן, יד שחד דם, דם ומים. עכשיו תסתכלו ברשימה הזאת, לכן אני צריך לבדוק את הדבש. הם כולם נוזלים בטבע, לכן הם משקים, חוץ משניים. חלב הוא יוצא חלב מהפרה, הוא שם, כן? טל הוא נוזל טבעי, מים, דם, נוזל טבעי. הדבש, אם זה דבש דבורים, הוא גם נוזל טבעי, הוא צמיגי.
יש משנה מפורשת בפרק חמישי שדברים עליו. על החלות דבש.
אוקיי, אבל אני אבדוק את זה, אני אבדוק. אבל יש שם שניים שהם בעצם לא משקים מהטבע. מי הם?
דם?
לא, יין ושמן. עכשיו, מה הכוונה שהם חלק משבעת המשקים? כי הם נבראו בתפיסה של חז"ל, הם נבראו כמשקים. למה הם נבראו כמשקים? כי הפירות האלה נבראו על ידי הקדוש ברוך הוא בשביל מה לעשות להם? להוציא מהם את המשקים האלו. לעומת זאת, בתפיסה של חז"ל, לימונים לא נוצרו כנראה בשביל לשחוט אותם. אני יכול לספר לכם, הרב קפח פעם קראתי דברים שלו על אתרוגים, בתימן אוכלים אתרוגים כסתם פרי, זה נועד למאכל.
הוא כותב שאכלו דברים מאוד מאוד חזקים, כל התפלינים ששמו שם.
נכון. עכשיו זה לדעתי הישתני לילויה. כלומר, תחברו את הכל ביחד. אתם תראו פה תמונה מאוד חזקה, שפה מעל כולם אני רוצה להוסיף לכם,
אז למה יש
להם? אני מיד מסביר. אני רוצה להסביר את הגמרא בשבת. להזכיר שהגמרא בשבת בדף קוף מם ד' אומרת, סליחה שזה לא היה בדף מקורות, שם הגמרא אומרת, סגרתי את זה בטעות, בקוף מם ד' היא אומרת שם, שבשבת חייב אדם רק אם הוא סוחט זיתים וענבים. לעומת זאת, אם הוא סוחט תותים ורימונים, אז זה עשו רק גזרה, שמה הוא יתרגל לסחוט, ואז הוא יסחוט בטעות זיתים וענבים, ושאר כל הפירות מותר לסחוט אותם לכתחילה בשבת. כבר אני אומר, זה הלכה למעשה, שבשמירת שבת כלחתה הוא מביא לך את כל האחרונים, שיגידו לך בזמן הזה, שרגילים לסחוט גם פירות אחרים, אז נא לא לנהוג לפי הגמרה הזאת, אלא אלא להתאפק ולא לסחוט. אבל תראו את האמירה הזאת, ביניהם זיתים וענבים אסור. עכשיו פה אני דיברתי עם הרב שמואל הזה, אני מיד מסיים, בסדר? דיברתי עם הרב שמואל קצת, מה היסוד ההבדל? אז הרב שמואל אמר לי שאכן יש שאומרים שכל ההבדל הוא רק מה שרגילים, כי זה לא הרגילים, זה כן רגילים. אבל הוא גם אמר לי שהוא לא אוהב את זה, אבל לדעתי זה כן כיוון פורה, שזה בא גם ממקום אחר. רש"י בביצה דף ג' מסביר שלמה סוחט זה תולדה של דש. אז רש"י שם אומר דבר שאני לא חושב שאני הייתי אומר אותו. רש"י אומר לי, זה בויפס, יש פה ביצה. רש"י אומר, אני מקריא, שם היסחות הוא סחיטת פירות, תולדה דדשי, שמפרקן מתוך זג שלהם כמפרק תבועה מכה שלה. רש"י מדמה הוצאת היין מהענב, כמו שאדם מוציא את הגרעינים של התבועה מתוך הקליפה. או בנשון אחרת, מה ברור שעולה ברש"י כאן, לפחות לגבי זיתים וענבים, שהם מתארים לא שאתה מפיק עכשיו יין, אלא יין בעצם היה כבר בפנים לפני אחר, רק מה עשית? הוצאת אותו. עכשיו אני לא יודע מה קורה בפירות אחרים, אבל הביטוי זה אבא אלמה מרמז שהם חשבו שאתה לא חושב שהמיץ תפוזים בפנים ורק הוצאת אותו, אלא יש לפניך פרי. וכמו כשאדם מזיע, הרי אתה יודע, מקווה קצת ביולוגיה, מה זה זה? שהגוף מקרר את עצמו על ידי זה שהוא מפריש נוזלים, כי הגוף שלך מלא נוזלים. צד שני, אין לך בריכה של נוזלים בתוך הגוף. זה סופר בתוך הגוף.
פרי ידע יש לו הרבה יותר נוזלים מאשר
זה. אני מסכים איתך. לכן אני מתעקש לדבר על מה חז"ל חשבו, ולא, באמת, אני קשה לי להזדהות עם זה. לכן גם הרב שמואל מה אמר לי? אמרתי לך, אני לא נראה לו הכיוון הזה. אבל אני רוצה להסביר כאילו מה בין הרב שמואל קצת, בזה אני אסגור, אתה יודע, הרב שמואל. אני לא אשאל את עצמי מה אני חושב כרגע, רק על מה חז"ל חשבו. כי אני באמת חושב שגם תפוז נועד למיץ. אני חושב את האמת. אבל כשאני שואל את עצמי מה חז"ל חשבו, הרושם הוא שהם חשבו על זיתים וענבים, וזה אני רוצה לגמור, שהם חשבו שכאילו יש עץ שמצמיח בקבוקונים קטנים של יין בתוך הענבים. מה בני אדם צריכים לעשות? כמו שאיתה יותר, נפלא, ללחוץ ולהוציא את זה. גם הזיתים הם מחלי שמן קטנים שבני אדם צריכים ללחוץ עליהם ולהוציא אותם. ולכן, עכשיו אנחנו נבין, השתנה לילויה אומר מצד אחד שאתה תברך עליו ברכת הפירות, כי מה הקדוש ברוך הוא מתגלה פה? כבורא דרך היין והשמן. כי מה הוא ברא? הוא ברא פירות של משקים, הוא ברא בקבוקוני משקה, זה מה שקדוש ברוך הוא ברא. הוא ברא שני עצים מיוחדים, או להלכה אתם יודעים, רק עץ אחד מיוחד, כן? שקוראים לו עץ הזית, שהוא עץ מיוחד, עץ מיוחד שיש עליו בקבוקוני משקה, ואתה עומד מולו נפעם על הבריאה שלו, ואתה אומר, תראה איזה שבח, הוא ברא עצים, בתוכם הוא גם ברא עץ יוצא דופן. זה המשמעות. מצד שני, ולכן לא תברך עליו בורא פרי העץ רגיל. אתה חייב לבטא את זה שהוא בתוך, עכשיו זה כמעט, אני עכשיו יהיה רב רעם לרגע, זה כמעט מזכיר לכם את מי? את גן עדן, לא? ממש תקשיבו, כן? כלומר, יש לך המון עצים, ויש עץ אחד שקיבל ברכה מיוחדת, שקוראים לו הגפן. יש לה דעה בחז"ל שמה היה עץ הדת. כן, הרב רעם כבר אמר השבוע שכל הברכות זה תיקון של חן גן עדן. לא, תקשיבו לדבר הזה. אבל אתה נמצא בתודעה של ברכת הפירות, כי אתה עומד מול פרי, גם כשאתה מברך על יין, כי העץ הוא מצמיח יין בעצם בתפיסה שלה. שאלת הגמרא היא, הדבר הזה לדעתם נכון גם על... גם נכון על שמן. עכשיו כל זה כתוב ברש"י, וזה אני משחרר אתכם. רש"י בלמד ו עמוד א' אומר כך, החאית לילוי אחרינה בתוך סוגיית קמחא דחיתי, אומר רש"י, לכך יצא מכלל פרי ולכלל דרך אכילתו לא בא, אבל השמן מיד בא בשינוי לכלל דרך אכילתו, ועיקר הפרי לכך נטעו לכך פריו. כאילו השמן הוא הפרי של עץ הזית והיין הוא הפרי של הגפן, ולכן אתה לא עוזב את ברכת הפירות, אבל אתה עדיין לא תגיד שהיין הוא אלוקים. אבל זה בדיוק הרש"י הזה, זה שונה עוד פעם מדגן. על רקע זה הגמרא אומרת, אם זה מה שמיוחד ביין, אני לא מצליח להבין למה לא אותו דבר על שמן. כנראה שמה, וצריך להמשיך לחפש הסבר יותר מעמיק, עוד הבדל, וזה נמשיך מחר, בסדר? עכשיו ברשותכם.